עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה ושש דקות, נכון להבוקר, עיתונאי אחד כותב הבוקר מילים שכדאי להקשיב להם. נדב אייל לקח את הקורונה ברצינות לפני האחרים, הבוקר הוא מזהיר, אנחנו בצומת קריטי, או שנהיה איטליה, או שנרשום הישגים מזהירים כמו טיואן. נדב עורך חדשות החוץ של חדשות 13, יהיה איתנו עוד מעט, נהיה גם עם פרופסור יואל דונחין, שראה איך אנשים מגיעים לנתב"ג ומה קורה איתם שם, ניסה להטריע, אומר שלא כל כך הקשיבו לו. פרופסור סיגל סדצקי ממשרד הבריאות תהיה איתנו כדי להשיב, בעיקר להסביר לאן הולכים מכאן. נהיה עם יונה לייבזון על מה שקורה באמריקה, גם שם נדמה אפילו טראמפ מתחיל להתעורר. קצת פוליטיקה, בוגי יעלון, כחול לבן, על צביקה האוזר, יועז הנדל, אורלי לוי, ולאן זה הולך מכאן, האם כחול לבן תתמקד מעכשיו? בהדחה של יולי אדלשטיין, כבר לא מנסים להרכיב ממשלת מיעוט. מוני משונוב ושלמה בר אבא היו אמורים לעלות על בימת תיאטרון חיפה למחווה מיוחדת לשני השחקנים הענקיים האלה, הקורונה עצרה גם שם הכל, וליאור רז, פאודה, סוגר עונה שלישית ומדבר על ההצלחה הגדולה, אולי גם קצת על העונה שבדרך. כאמור, קודם כל אנחנו עם המילים האלה, ישראל נמצאת בצומת קריטי שבו הבחירה שלה תקבע את חייהם ומותם של רבים. נדב אייל, שלום, בוקר טוב.
שלום אילנה.
עורך חדשות החוץ של חדשות 13, כאמור, את הדברים האלה אתה כותב הבוקר בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, צריך להקות חזק ומהר, ולצורך זה צריך ממשלה, לא שיעור בצופים על שימוש במטפחת, ולא מסיבות עיתונאים מגוחכות של מחמאות עצמיות. הטקסט הזה, נדב, אני חייבת לומר לך, נשמע או נקרא כמו משהו שנכתב מתוך חרדה גדולה.
אני לא יודע, אני עצמי באופן אישי לא חרד, אני חושב שישראל יכולה להתמודד עם האתגר הזה. הוא נכתב מתוך תסכול. הוא נכתב מתוך תסכול משום שיש פה שריפה ביער, והשריפה מתקרבת, אין שום ספק שהיא מתקרבת. דונלד טראמפ הלילה הבין שהוא מתקרבת, הוא נשא נאום לאומה, והוא אסר את הכניסה של אזרחים זרים מ-26 מדינות אירופאיות. הוא אמר שהאויב של העולם זה הנגיף הזה. אפילו דונלד טראמפ התעורר, והתסכול הוא מכך שבמשך זמן רב היה חוסר הבנה על דעתי, כתוצאה מהדהוד לא מדויק, של מהי התופעה הזאת, מה זה הנגיף הזה ומה הוא יכול לעשות, והמון המון רעש, גם רעש פוליטי, אין מה לעשות. ועכשיו שיש דברים לעשות, והדברים האלה יכולים להיות ההבדל בין זה שאנשים ימשיכו את חייהם יחסית כרגיל, למרות שהם יצטרכו יותר לעצור עכשיו, ובין סיטואציות שהן הסיטואציות האיטלקיות. תראי, כשזה קרה בסין, אילנה, היו אנשים שאמרו, זה קורה רק בסין. המערכת הבריאות שם היא לא כל כך טובה. עכשיו זה קורה במילאנו, לא דרום איטליה, לא נאפולי. זה קורה באזורים העשירים ביותר באירופה, ומגיעים לשם אנשים לבתי החולים עם שבץ ולא מטפלים בהם, בגלל שצריכים לטפל בחולי קורונה, ומחליטים לא להנשים בן אדם, אם יש לו, הוא בגיל 60, מגיע במצב לא טוב, וצריך להנשים אותו, מקבלים החלטה לא להנשים אותו, אם יש לו איזה מצב בריאות קודם, כדי להנשים מישהו שהוא בן 58. וכדי להימנע מהמצבים האלה, אפשר
לעשות דברים. אז אין ויכוח, הרי ברור שאף אחד לא רוצה להיות איטליה. פרופסור ברבה, שיושב אתמול באולפן של חדשות 12, יונית לוי שואלת אותו, והוא אומר לה, אנחנו לא נהיה איטליה. אתה אומר שכדי שלא נהיה איטליה, צריך לעשות מה? לבדוק יותר אנשים? אומר בר סימנטוב אתמול, אנחנו הולכים להכפיל אולי פי ארבעה את מספר הבדיקות ביום. אתה מציע עוד מאותו דבר?
יש הרבה דברים שהממשלה יכולה לעשות. אני אתן כמה דוגמאות. דבר ראשון, צריך הרבה יותר בדיקות. הם מדברים על להגיע בשבוע הבא ל-2,000 בדיקות ביום. הם צריכים לשאוף להגיע הרבה יותר רחוק. אני שמעתי את פרופסור מדצקי אמרה לי לפני 3 ימים שהם יגיעו ל-2,000 בדיקות. אז כל הזמן יש דברים שקורים. דבר שני, היו דברים שהיו צריכים לעשות ולא נעשו. מה שלא נעשה זה שעד הרגע הזה, כולל עד אתמול בבוקר, התקשרו אליי רופאים מהמיון לצורך העניין, שיש להם חולים עם דלקת ריאות ויראלית, עם שלילי לשפעת, הם לא מבינים מה קורה להם לחולים האלה, אין להם מצב רפואי קודם, ואין להם אישור לבצע להם בדיקות קורונה. אז זה לא משנה כמה הם יכפילו אותם, אילנה, הם צריכים שיהיה להם מספיק. הדבר הנוסף שהם יכולים לעשות, זה להתחיל לעשות בדיקות מסיביות בקהילה, כדי שאנשים האלה לא יגיעו לבתי החולים. אני לא מדבר על בדיקות סקר, אלא בדיקות לאנשים שיש להם את התלונות האלה, כדי למנוע מזה שהם יגיעו לבתי החולים וגם ידביקו אחרים, כאשר הם לא במצב שהוא יותר מסיבי. עכשיו, קופות החולים...
שזה אתה אומר לעשות צעדים דרסטיים, לשחרר סטודנטים לרפואה מהלימודים, לשלוח אותם לעמדות בדיקה, להתחיל לבדוק המונים.
לבדוק לא סתם, לא בבדיקות סקר, לבדוק את מי שצריך. אני לא, אגב, זה לא מה שאני אומר. זה מה שעושים, נניח, בדרום קוריאה, וככה התפרצות ענקית בדרום קוריאה, הצליחו להשטיח את העקומה שלה. ככה הצליחו לעשות את זה בסין. עכשיו, הדבר הנוסף הוא כמובן לעצור. צריך לומר את זה בצורה ברורה. מה שקרה אתמול, שראש הממשלה ככה מגמגם לגבי עצירת הלימודים באוניברסיטאות. מה הסיפור הגדול? פולין, הונגריה, דנמרק, שלחה את כל הילדים הביתה. אני מדבר על מקומות שבהם יש פחות חולי קורונה מאשר במדינת ישראל.
הרבה, הרבה פחות. אבל יש נקודה אחת, נדב, שאתה כותב עליה, ואני מודע ש... אולי אני לא מבינה מספיק כדי להכריע, בין שתי הגישות. הרי אומר אתמול מנכ"ל משרד הבריאות, חולים שיש להם תסמינים תישארו בבית עד שיעברו יומיים מתום התסמינים. ויש בזה היגיון, אני חייבת לומר, בדיוק כדי למנוע הדבקה של צוותים ושל מושפזים בבתי החולים, שלא נגיע למצבים כמו בנאפולי ובמילאנו. לוודא שהמערכת הרפואית לא תקרוס. ואתה אומר, בעצם המדינה מתנערת מאזרחיה כשהיא נוקטת צעד כזה?
אני לא הבנתי את האמירה שלו, ואני חושב שזה יגע גם מאוד מאוחר במסיבת העיתונאים. אני בטוח שהוא לא היה מנסח את עצמו שוב ככה, כי בעצם מה קורה אחרי יומיים? הוא לא אמר מה קורה אחרי יומיים. אחרי יומיים הולכים לבית חולים או לא הולכים לבית חולים? וגם אילנה, כמה אנשים שאת מכירה יסבלו מקוצר נשימה וחום בבית גבוה? קוצר נשימה ממש, קשה להם לנשום, והם יגידו, אני נשאר עכשיו יומיים בבית. ולמה יומיים? הרי אם הם חולים, הם יהיו מדברים...
לא, אמר יומיים אחרי תום התסמינים. אבל בואו, תכף נברר את הנקודה הזאת עם פרופסור סדצקי שתהיה איתן.
אבל כשדיברתי עם גורמים במשרד הבריאות על זה, אני בהחלט חושב, וזה מה שאומרים בבריטניה, שאנשים עם קוצר נשימה וחום, עדיף לנסות להגיע אליהם, מאשר שהם יגיעו
נדמה לי שזה ההיגיון. אבל תשמע, נדב, לסיום, אני חייבת לשאול אותך, אני לא בטוחה שיש לנו עדיין פרספקטיבה כדי לומר משהו גדול יותר, עמוק יותר על האירוע הזה. אני מניחה שאדם דתי ימצא כאן הוכחה לקוצר ידו של האדם, ואדם חילוני כמונו ימצא עוד הוכחה לחשיבות המדע ולכוחה של התארגנות אזרחית. זה מה שאתה רואה פה בינתיים?
אני יכול להגיד לך מה אני רואה. אני רואה שממשלות חזקות וטכנוקרטיות, דמוקרטיות, כמו טיוואן ודרום קוריאה, אבל גם יש ממשלות אוטוקרטיות חזקות וטכנוקרטיות, כמו סינגפור וסין, מצליחות להתמודד עם זה. ומה שאני רואה בעיקר זה את אוזלת ידו של המערב. ומה שאני בעצם כותב במאמר הזה זה בוא נהיה, אנחנו באסיה, בוא נהיה קצת כמו מזרח אסיה ולא נהיה כמו מה שקורה עכשיו באירופה ומה שמתחיל לקרות בארצות הברית. וזה שתי גישות שונות לחלוטין, והמומחים הגדולים בעולם לא האמינו שיש גישה כזאת כמו הגישה האסייתית, אבל האסייתים לקחו את המסקנות שלהם ממגפת הסארס, הם יישמו אותם. אנחנו לא נוכל ליישם הכל, אילנה, אבל אנחנו גם לא יכולים להיות במצב שבו שוב מדינות באירופה עם הרבה פרקות פחות מקרים, זה נכון שהם לא בקהילה, ופרופסור מדצקי תגיד לך את זה, אבל הרבה פחות מקרים, עוצרות הרבה מאוד והרבה יותר דברים מאשר איתנו. אנחנו התחלנו מאוד טוב את זה, משרד הבריאות ניהל את זה היטב, וגם אמרנו את זה בשידורים שלנו, ויש תחושה בימים האחרונים, אני חושב, גם בציבור וגם באופן כללי, שקצת יש הרפיה ביחס למה שמתרחש בעולם, ואנחנו יכולים לבלום את זה. יש לנו מערכת בריאות מצוינת ושרירית, עם אנשים יוצאים מהכלל, וגם משאבים טובים, דרך אגב, כדי ממש לבלום את זה, ואז זה יהיה קצר, חזק, לא נעים, וזה יעבור, מאשר שזה יהיה ארוך ומאוד מאוד כואב.
ויקר. נדב ויעל, אורך חדשות החוץ, חדשות 13. תודה שהיית איתנו, נדב, בוקר טוב.
תודה, אילנה.
ועכשיו אנחנו עם פרופסור יואל דונחין, מומחה להנדסת אנוש רפואית, שמשמש גם יועץ רפואי לתחנת מגן דוד אדום בנתב"ג. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
התקשרנו אליך אמש מיוזמתנו, כי חשבתי שמומחה לניהול סיכונים ברפואה זה משהו שכדאי לשמוע הבוקר, והתברר לנו שאתה כבר כמה שבועות מנסה שישמעו אותך ולא לגמרי מצליח.
קודם כל, אני לא מנהל סיכונים, אני מנהל בטיחות. סיכונים זה עניין של עורכי דין.
כן, זאת הנגזרת הרפואית של ניהול סיכונים, אבל אני מנסה לשמוע ממך, פרופסור דונחין, אתה ראית דברים בנתב"ג כבר לפני כמה שבועות, והבנת שמשהו פה לא קורה נכון?
כשהתחילה המגפה, הייתה לנו בעיה של הפרמדיקים והעובדים, מה הם צריכים לעשות אם מגיע מישהו מסין. ההתקשרות עם משרד הבריאות, כי משרד הבריאות הוא שמטפל בנושא של מגפה בנתב"ג, לא תחנת עזרה ראשונה, עצרו את המגפה בצורה מאוד מעניינת על ידי פליירים ועל ידי סטנדים שכתוב עליהם, אם באת מסין, תיכנס ותירשם, או תיכנס ואתה צריך להיות בבידוד. ואמרו לי הרופאים שם, הרופאה אמרה, תשמע, הם קוראים את זה, אני עשיתי תצפית, והייתי כיצד זולגים מהאווירונים, זה עוד היה בהתחלה, אחר כך זה רק היה על סין, אבל כשכבר הופיעו עוד ארצות, כל המערכת עבדה כאילו הכל בסדר, עוברים את המכס, הולכים בשרבול, יוצאים החוצה, נוסעים ברכבת, כאשר יש אזהרות בדרך, ויושבים שם שניים ממד"א באיזשהו מקום צדדי בשדה, ואני טרחתי ואמר, אני מרגיש כמו הרופא הסיני, שאומר, חבר'ה, יש כאן בעיה, וכתבתי ואמרתי גם לגרוטו, אמרתי, שדה התעופה רוץ. אז לא יכול להיות, האנשים עוברים את כל המערכת. ואז אני שומע מי מדבר על כל האירועים האלה? נדב ואייל ואשתו, הטכנוקרט ממשרד הבריאות, כלכלן ממשרד הבריאות, רבנים, והם אומרים שהם ערוכים לכל תרחיש ובהנדסת אנוש.
רגע, אבל שנייה, אני רוצה רגע, בסדר, אני אתן לך כמובן למתוח את הביקורת ככל שתרצה, אבל צריך לומר, כלכלן ממשרד הבריאות הוא מנכ"ל ותיק, מנוסה, מוערך, שעובד הרבה שנים במערכת הזאת, וגם ניכר, בניהול מערכת הבריאות, וגם ניכר שהוא מדבר על, לא הערכה, זה לא הערכה, זה ידיעה, שהוא מדבר על סמך, שנייה, פרופסור דונחין, תגיד את מה שאתה רוצה.
לא, אני לא מוכן לשמוע את דעתך כאן, אני רוצה להגיד לך מה דעתי. לא יכול להיות שאף רופא לא מופיע ומסביר את הדברים, והכל נעשה על ידי פוליטיקאים, והכל נעשה על ידי כלכלן, זה לא משנה שיכול להיות גדול הכלכלנים למנהלנים, אבל הוא לא מבין במה ש... אומרים לו היועצים שלו,
אבל זהו, אבל שנייה, אבל הוא אומר מדי ערב שהפעולות שננקטות והמדיניות שמוטבית היא על סמך, כמובן, חוות דעתם של אנשי המקצוע, התייעצות עם אנשי מקצוע בעולם, רופאים, אפידמיולוגים, מומחים בתחומם. הוא לא ממציא את המדיניות הזאת.
גם אני מתייעץ עם מומחים אפידמיולוגים, וגם אני מבין בזה, ואני לא מסכים עם הדברים שלהם.
אז תגיד לי איפה אתה לא מסכים היום. אתה אומר, היו טעויות בנתב"ג, פרופסור דונחין, תסביר לי מה בהנחיות עכשיו נראה לך לקוי.
כאשר, תראי, הקו הכללי של להקטין את מספר האנשים שמסתובבים חופשי כדי להקטין את ההדבקה הוא בסדר. קו ההסברה היה צריך להיות כזה, ולא לתת הנחיות, א', לציבור שצריך בידוד, ובתוך הבידוד אתה צריך להיות לבד בחדר, ואתה צריך לשים את הכביסה לחוד ולקנות ציוד בעשרות שקלים.
מה האלטרנטיבה?
מה המטרה? חוץ מזה, בשדה התעופה היה צריך להגיע כל מטוס, ברגע שהתברר שעוד אנשים, עוד ארצות ברשימה, צריך היה לבוא רכב, לקחת את האנשים מהמטוס, לא להעמיד אותם בתורים ארוכים, לא לשים את כולם על הדרכונים שאחד עומד ליד השני ונוגע במערכת הזאת של הדרכונים, ולקחת אותם ולעזור להם להגיע הביתה לא ברכבת ולא בחיבוקים הקרובים שלהם. לכן,
אבל פרופסור דונחין, אלה סוסים שכבר ברחו משדה התעופה. אני שואלת אותך עכשיו,
האם... ברחו, אז סגרו לגמרי את השדה?
אבל היום המדיניות היא אחרת. היום כמעט אין תנועה, היום אין כמעט תנועה בשדה, אבל היום יש גם הדבקה בקהילה, למרבה הצער, היום יש גם הדבקה בקהילה, ויש היום 97 חולים מאומתים בישראל, מן הסתם יש יותר, בטח רבים שאנחנו לא יודעים עליהם. אז אני שואלת אותך, מה לדעתך הכי חשוב, הכי דחוף לעשות עכשיו?
להסביר על ידי מערכת רפואית מה שצריך לעשות, להקפיד בשדה התעופה גם עכשיו על מי שנכנס, זה מה שצריך לעשות. ולהגיד שאני מוכן לכל תרחיש, מי שאומר אני מוכן לכל תרחיש, יש תרחיש אחד קטן, כמו ביום כיפור, כמו בעוד כל מיני מקומות שלא התכוננו. אל תגיד שאתה מוכן לכל תרחיש, אל תביא 1,000 מכונות הנשמה עכשיו, מפני שצריך צוותים לזה ואין לך לזה את הצוותים. וצריך להסביר, צריך רופאים שעובדים, צריך לראיין חולים שיושבים בבידוד ולראות מה הם עושים, לעקוב אחריהם, והנגסת אנוש פשוטה, להסתכל מה עושים 50 איש בבידוד, והאם זה באמת בידוד, או האם זה רק משהו אחר. אם זה משהו אחר, אז תיתנו לאנשים, רק לא לצאת מהבית, זה הכל, ואת תגידו להם שיאספו את כל הכביסה שלהם בשקיות, ולא יאכלו, ואני לא יודע מה.
כן, נדמה לי שהדברים ברורים. פרופסור יואל דונחין, נסתפק בדברים האלה. תודה שהיית איתנו הבוקר. יום טוב. עכשיו אנחנו עם פרופסור סיגל סדצקי, ראש שירותי הבריאות, בריאות הציבור במשרד הבריאות. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני רוצה לחסוך לך את הצורך להתמודד עם הביקורת, אם תרצי נדבר על זה אחר כך, כי יש גם הרבה מילים טובות לומר על המאמץ האדיר של משרד הבריאות ושל המערכת להשתלט על האירוע. אני רוצה להבין איך נראית הערכת המצב שלכם הבוקר. יש לך אפשרות להביט קדימה ולומר לי, אנחנו יודעים איך הגרף מתנהל, יש לנו תוכנית, המגפה תיבלם תוך כך וכך שבועות?
אוקיי, קודם כל אני לא יכולה להגיד שהמגפה תיבלם תוך כך וכך שבועות, בשום פנים ואופן, אני לא יודעת, אני לא נביא. אני יכולה להסביר את האסטרטגיה שלנו ומה אנחנו עושים על מנת לנסות ולבלום אותה, להאט אותה ולצמצם אותה במידת האפשר.
שמה עיקרה של האסטרטגיה עכשיו?
אוקיי, אז יש לנו שתי אסטרטגיות עיקריות. אסטרטגיה אחת, ואני רוצה רגע להבהיר לגבי עקומת החולים, אם יורשה לאילנה, זה מאוד חשוב. אני רוצה להגיד שנכון שעקומת החולים היא באיזשהו מקום מתחילה להיות אקספוננציאלית, אבל צריך להבין שמתוך 97 החולים שלנו, 76% מהם הם לא שרשרת הדבקות. 76% מהאנשים האלו הם אנשים בודדים שהגיעו מחוץ לארץ עם המחלה. זאת אומרת שכמות ההדבקות שלנו מתוך השרשרת הזאת ובכלל היא עדיין מאוד מאוד קטנה. יש לנו כמה מגעים של אדם שהוא חולה, ויש לנו רק מקרה אחד שהוא כבר דור שני להדבקות, דור שלישי להדבקות, מעבר לאינדקס קייס אני מתכוונת. זאת אומרת שצריך להבין שאנחנו, המספרים שלנו לא משקפים עדיין עלייה אקספוננציאלית, אלא הם משקפים בעצם את המצב בקהילה היום באירופה. זה מקרים
יותר... וזאת אומרת שרוב רובם, או כמו שאתה אומרת, 76% מהחולים, גם אלה שמתגלים ביום, יומיים, שלושה האחרונים, הם עדיין אנשים שהגיעו מאירופה עם המחלה.
נכון מאוד.
אוקיי.
נכון, ממש רוב רובם. מעטים מאוד מהם הם כבר שרשרת הדבקות של אותם אנשים, ויש לנו היום בסך הכל שני חולים שאנחנו במצב אחר איתם. עכשיו, כך שאנחנו לא נמצאים בעקומה, אי אפשר לקחת 97 בכל מדינה ולהגיד זה אותו דבר. מאוד מאוד חשוב מה הסיפור שעומד מאחורי ה-97 האלה. עכשיו אני אענה לשאלתך לגבי האסטרטגיה שלנו. האסטרטגיה שלנו עובדת בשני מישורים. המישור הראשון הוא בגלל שאנחנו מודעים לסיפור הגדול הזה של אירופה, ולערכתנו גם כנראה ארצות הברית, אנחנו קודם כל נקטנו במדיניות שאומרת, אוקיי, בואו ננסה לצמצם את ההגעות מהמקום הזה, בייחוד לזרים. לגבי ישראלים נכניס אותם מיד לבידוד, ואז אנחנו למעשה נגרום לשני דברים, שגם אם אותו אדם חזר עם המחלה, אנחנו יודעים שהוא מבודד, הוא מדביק לכן עד אשר הוא מתגלה, אם הוא נהיה סימפטומטי, הרבה הרבה ברור. הרבה פחות אנשים. זאת אסטרטגיה ראשונה. זאת אומרת, נכון, האנשים הגיעו באירופה, אבל בואו ננסה לשמר אותם על איזשהו, במרכאות כפולות, אי עד אשר נדע שהם לא חולים, והם לא עלולים לדבק. האסטרטגיה השנייה שלנו היא ריחוק חברתי. זאת אסטרטגיה שבאמת מראה את עצמה במחקרים כאסטרטגיה מאוד מאוד נכונה וטובה. צריך להבין שהאסטרטגיה, זאת אומרת, מה העיקרון שלה? העיקרון שלה הוא בואו ננסה אם יש אדם חולה באיזשהו מקום חברתי, שוב לצמצם את כמות הנדבקים.
בכל מי שעבר שם וכל מי שהיה שם, ובעיקרון לנסות לצמצם מגע, מעט כינוסים, מעט כינוסים המונים. זה ברור, זה ברור. אבל עכשיו אני רוצה לגעת איתך בנקודה מאוד משמעותית שנגעתי בה עם נדב. יש תשובה כן. מקצועית לטענה שלו שהשפוז בית זה פתרון משונה במדינה כמו שלנו?
אני חושבת שזה פתרון נהדר. דרך אגב, אנחנו חשבנו שגם הפתרון של בידוד, גם שבתחילה הצגנו את בידוד הבית לאנשים שהם מגעים או אנשים שהם חשודים, אמרו לנו זה לא ייתכן, זה כל, והבידוד בית עובד נפלא. דרך אגב, בנקודה הזאת אני כן רוצה להעיר לטענות ששושמו פה קודם ושאותן שמעתי, שכל החולים שהגענו אליהם, כל החולים שהגענו אליהם, עד כה היה לנו חולה אחד בעייתי שהייתה בעיה עם שיתוף הפעולה שלו, כל החולים האחרים היו בבידוד בית בדיוק בהתאם להנחיות שלנו לרבות בחירות בקלפי, זאת אומרת, בקלפי היהודית. זאת אומרת שכן, כן. אנשים מקפידים על בידוד הבית, ובידוד הבית נותן הנחיות מאוד מאוד ברורות, אף אחד לא צריך לקנות שום ציוד בשביל מיגון הבית, ההיערכות היא הערכות מאוד ברורה, והיא עובדת, זה פשוט עובד. עכשיו, אני חושבת שקרוב החולים, כשהם יהיו חולים קלים, זה נכון מאוד קונספטואלית לבודד אותם בבית.
אבל השאלה אם זה נכון קונספטואלית או שזאת ברירת מחדל, כלומר, הפחד הוא שאם הם יגיעו וידביקו צוותים רפואיים, המערכת פשוט תקרוס.
לא, לא, לא. הצוותים הרפואיים הם מוגנים, הצוותים הרפואיים כולם בחזית ואין להם בעיה, הצוותים הרפואיים ערוכים, אני חייבת להגיד לך שהמשטרה ערוכה, כל האנשים שצריכים לבוא במגע עם חולים הם ערוכים והם מוכנים לכך, וזה לא משנה אם הם, זה ברור שהם ערוכים לקבל חולים, אין להם בעיה עם זה, ואני גם שומעת את זה מהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים כשהשפזנו אותם, העדיפו להישאר בבית. עכשיו, ההישארות בבית היא לא רק נקבעת על פי מצבו הרפואי של האדם, אלא גם על פי יכולת לא לבידוד בבית. אדם שאין לו יכולת לבידוד בבית, ברור שהוא יושפז בבית חולים. זאת אומרת,
אוקיי, אז כמובן אם המצב מחמיר, זה אין שאלה בכלל. אבל רק עוד שאלה אחת, פרופסור סדצקי, שנוגעת לעניין כמות הבדיקות ביום. כי נדמה שזה אולי צוואר הבקבוק כרגע, ויכול להיות שבין היתר היכולת להגיד שהמצב פחות או יותר בשליטה, ושרוב הנדבקים הם אלה שחזרו בחול, נגזרת מזה שאתם עדיין לא בודקים מספיק אנשים, וכשתתחילו לבדוק אלפי אנשים ביום, אז תגלו שלמרבה הצער יש יותר הדבקה בקהילה?
ממש לא, ואני מודה לך על השאלה שלך. קודם כל אני רוצה להדגיש שעד היום, למרות כל ההנחיות שהלכו וגברו, עד היום לא היה לנו צוואר בקבוק פעם אחת במעבדה. כל הבדיקות נבדקות במהירות C של יום במעבדה. היום היכולת של המעבדה היא 750 בדיקות ליום, ובשבוע הבא היא כבר תגיע ל-2400 בדיקות ליום. אנחנו בודקים את מי שצריך, וההנחיות שלנו מתקדמות על פי מה שצוות הצט"ם בייעוץ עם כל מיני מומחים מנחה ומורה לנו. ואני רוצה להגיד שבעצם היום הרחבנו את מעגל הבדיקות שוב, אנחנו הרחבנו היום את מעגל הבדיקות לבדיקות שהן גם מהמצבים הקשים, מדלקות ריאה מאושפזות בבתי החולים ומהקהילה, וזאת מכיוון שאין טעם לעשות את הבדיקה מהכיוון הזה לפני שאנחנו חושבים שייתכן ונגלה הדבקה שיש לה איזשהו ערך בקהילה.
פרופסור סדצקי, יש לי תחושה עמומה שאנחנו עוד נשוחח. אני מקווה שיהיה לך סוף שבוע רגוע. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לך, אילנה.
להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרצרה, 50 שניות, ונהיה פה עם בוגי יעלון, כחול לבן.
אתם מאזינים לגלי צהל.
נראה אותך לומדת את מה שאתה אוהב.
נראה אותך עומדת באתגר.
המכללה האקדמית בית ברל מזמינה אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד לתואר ראשון ושני בחינוך והוראה, אומנות, קולנוע, טיפול באומנות, חברה ותרבות. נראה אתכם ביום הפתוח ב-16 במרס. לפרטים התקשרו כוכבית 9121.
עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד בסקוניה ביורוליג, ובליגה האירופית, וולפסבורג נגד שכתר.
יודע את התוצאה? אל תצא.
תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
כי אם לא תשלח...
איך תיקח?
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה, 29, נכון להבוקר, אנחנו עם משה בוגי יעלון, רב אלוף במילואים, כחול לבן, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, אילנה.
תכף נדבר פוליטיקה, ממש פוליטיקה, אבל אני רוצה להציע לך רעיון. מדינת ישראל, כמו העולם כולו, נלחמת עכשיו באויב שלא הכרנו, משבר שלא ברור לאן הוא יוביל אותנו. אולי אנשים כמוך, כמו בני גנץ, כמו גבי אשכנזי, צריכים לחדול עכשיו מכל הניסיונות להנדס ממשלת מיעוט ולייצר איזושהי קומבינה פוליטית שגם ככה לא נראית ריאלית, להושיט יד לנתניהו, לומר לו עת צרה לישראל, זמן אחדות ליעקב?
אני מסכים איתך, אילנה. קודם כל אני חייב להגיד בעקבות הדיווחים ששמעתי קודם, אחד הדברים החשובים ביותר בהתמודדות עם קורונה זה התנהגות של הציבור, ולכן אני מליץ לציבור להישמע להוראות משרד הבריאות. אבל באשר להשלכות של הנהגה שתטפל בזה, אנחנו לא קיבלנו שום הצעה. ולצערי יש פה שיקולים פוליטיים, ואני ממליץ בכלל במציאות הזאת לאפשר לראש ממשלה שביום שלישי הבא נכנס למשפט, שבסופו כנראה עונש מאסר ממושך, קשה לי לראות אותו מנהל את המשבר ללא שיקולים לא ענייניים. אני מאמין שאת לא היית רוצה שמנהל את הספר של הילדים שלך יהיה במצב כזה, ואנחנו לא רוצים שהמדינה תהיה במצב כזה. לכן בהחלט...
כן, אם כי, אתה יודע, אם כי יש מי שחולק שבחים לתפקוד של נתניהו בהקשר הזה, אבל בוא נדבר באמת באמת על הניסיון שלכם להקים את אותה ממשלת מיעוט מפורסמת. זה נכון שבעצם חדלתם את המאמץ הזה ביממה האחרונה, ועכשיו אתם מתמקדים בהדחת יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין? כלומר, כרגע חזלשתם את הניסיון ההוא?
ממש לא. קודם כל, אנחנו כבר אחרי מערכת בחירות שלישית, שנתניהו נכשל בלהקים ממשלה. גם בתוצאות של הבחירות הנוכחיות, יש רוב לאלה שלא רוצים לראות אותו. ממשיך לנוכח ההתנהלות שלו, המאוד מזיקה, בעיקר בשנה האחרונה, אז פיזור הכנסת.
זה כבר לא ברור, אתה יודע, אם יש שלושה, אם יש שני אנשים מכחול לבן ואחת מהעבודה גשר מרץ, שאומרים אחרת, אנחנו כבר שוב במתמטיקה אחרת.
אז קודם כל אני מציע לא לבנות על עריקה של אנשים מכחול לבן, אין דבר כזה. איש לא, גם אלה שהוזכרו, יועז הנדל, צביקה עוזר, הם לא מתגעגעים ללשכה שבה שם יש את נתן הצלם, המטרידן וכולי, בכלל לא בא בחשבון. יש דיונים פנימיים בכחול לבן שיוצאים החוצה, אז הייתי מבטר שהדיונים האלה יצאו החוצה, אבל זה לא העניין. כחול לבן מאוחדת, ומבחינת התוכנית שלנו, אנחנו קודם כל צריכים לקבל מנדט מהנשיא. יש פה שלבים. אני מקווה שאחרי ההתייעצויות של הנשיא ביום ראשון, המנדט הזה יוטל על בני גנץ, משום שבאמת יש לנו רוב שתומך בבני גנץ, כך זה מסתמן.
ואז כשיוטל המנדט על בני גנץ, אתה עדיין חושב שכחול לבן צריכה לנסות לקדם ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת?
כל ממשלה שתביא לזה שראש ממשלת ישראל הנוכחי, הנאשם נתניהו, לא יושב על הכיסא, היא חשובה. תראי, איך התרגלנו לזה שמי שנאשם בעבירות חמורות כאלה בכלל מתמודד על רשות הממשלה?
ואיך התרגלנו לזה שמילה של פוליטיקאים לא מילה? אני באמת סקרנית, בוגר, אתה מודע לזה? לא, אני חייבת להבין, אני מתה לדעת מה אתה אומר לעצמך. אתה מודע לזה שיצאתם במינימום פוליטיקאים בלי מילה, במקסימום שקרנים? אמרתם לא נלך עם המשותפת, אמרתם לא נתמך על ידי המשותפת, עכשיו אתה אומר הפוך. לעצמך, איך אתה מסביר את זה?
בסוף תוצאות הבחירות מחייבות אותנו לעמוד בפני דילמה מאוד פשוטה. האם להפר הבטחת בחירות, שגם מאוד לא רצינו להישען על המשותפת, או להפר הבטחת בחירות שיותר חשובה לטעמנו, לנוכח המצב הנוכחי, ואיך מזיזים את נתניהו במצב הנוכחי מכיסאו. איך התרגלנו לזה שגורמי אכיפת חוק במדינה מותקפים על ידי נאשם שיושב על כיסא ראש הממשלה, מפכ"ל שגורש, חוקרי משטרה שהתלוננו על האזנות, פרקליטים מובטחים על ידי שומרי ראש, עיתונאים מובטחים על ידי שומרי ראש, לחץ על יועץ משפטי לממשלה, השופטים שלו כבר הוגדרו על ידו כשמאלנים. איך התרגלנו לזה שאחרי שהוא נכשל פעם שלישית, הוא עכשיו מטיל ספק מופרך בתוצאות הבחירות, ומהם במרד של מיליונים, מכין תשתית למרד של מיליונים. איך התרגלנו לזה? לכן יש פה בעיה וצריך לדרג את הבעיות, נכון? במצב הזה, העניין של להזיז את נתניהו מהמקום שבו הוא נמצא, כי הוא גורם כבר נזק מאוד מאוד קשה למדינה. הוא מטרת על, אז בסדר, okay. אז נעשה את התמיכה של המשותפת מבחוץ, כן, אנחנו מודים, אמרנו לפני כן שלא, אין לנו ברירה.
אבל בסוף תראה מה קורה. גם הבטחתם שלא תתמכו על ידי המשותפת, עשיתם את זה. גם ניסיתם לעשות את זה, נכשלתם בזה. כי בסופו של דבר, ככל הנראה, אנדל והאוזר במינימום לא ילכו על זה, בוודאי אורלי לוי. יכול להיות שניהול האירוע היה, איך לומר, מעט לקוי?
אילנה, אל תקברי את האופציה הזאת, משום שאין מקום לקבור אותה. אנחנו קודם כל צריכים...
כי אני רוצה להבין, כי אתה יודע, הרי נפגשת עם הנדל והאוזר השבוע, כי אתה יודע שהם לא יתרפדו את המהלך הזה אם אתם תחליטו ללכת עליו?
בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך שכל החלטה שהנהגת כחול לבן תקבל, תבוצע. יש סדר דברים, וסדר הדברים הוא קודם כל כמובן לקבל את המנדט מהנשיא, הכנסת שנבצע כמה פעולות, גם של קבלת תפקידים וגם חקיקה, ונתקדם עם זה. בינתיים, ב-28 הימים הללו, בני גנץ יבחן את האופציות השונות,
בין אם זה האופציה של צמיחת משותפת מבחוץ, בין אם זה תיפתחנה אופציות נוספות, תגידי לי, איך זה גוש חסינות עיוור למצב הזה? מה, רק האינטרסים הפוליטיים? אין ערכים? מותר לגנוב? מותר להיות מושחתים? יש פה בעיה.
אתה יודע שגם את זה אפשר להחזיר אליך, ואני בטוחה ששמעת את זה, גם מצביקה האוזר, גם מיועז הנדל, בפגישה שהייתה לכם השבוע. מה, אנחנו רוצים לעשות בדיוק מה שהגוש השני עושה? אנחנו רוצים לשקר? אנחנו רוצים להפר הבטחות?
לא, ממש לא.
אנחנו רוצים להחליף שלטון בשלטון שעושה אותו דבר?
קודם כל, להגיד שהערבים בקולותיהם פסולים ולא סופרים אותם, וזה שמענו בראש ממשלת ישראל, זה לא לגיטימי, יש 120 חברי.
אבל זה ידעתם גם לפני הבחירות.
אני כמובן לא מכניס, אנחנו אמרנו מלכתחילה, ואנחנו עומדים בזה. המשותפת, ולצערי היה פה קמפיין שקרי, שגרם לנו נזק על ידי השקרי של נתניהו, שגם עכשיו ממשיך לספר שהמשותפת תהיה בתוך הקואליציה, טיבי יקבע בענייני ביטחון, שום דבר בתחום הביטחוני הלאומי, המשותפת לא תשפיע עליו. מה שמעניין אותם מופיע במצע שלנו, הוא בתחום האזרחי, ואנחנו אמרנו, בין אם המשותפת תהיה איתנו במשהו או לא, אנחנו נטפל באזרחים הערבים כאזרחים שצריך לטפל בהם, אלימות, איסוף נשק, חינוך וכו'. לכן, בעניין הזה, כן, אז הגענו למצב, לצערי, כתוצאה מבלוק חסינות, שנותן חסינות כנוח להם, ומקבלים תקציבים וכו'. זה חלק מהשחתה, אז תקבוע סדר עדיפויות. העדיפות מבחינתנו היא קודם כל לאפשר לנתניהו להתמודד עם המשפט שלו, לא מכיסא ראש הממשלה.
ואם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר ככל שזה תלוי בך, ואם אני שומעת אותך נכון גם בבני גנץ, כחול לבן לא תלך לממשלה שנתניהו עומד בראשותה בשום תנאי.
זה נכון. איך אפשר לתת לגיטימציה לדבר הזה? מה גם שניסינו, אנחנו בעד ממשלת אחדות מההתחלה.
אבל בלי נתניהו.
אנחנו אמרנו ממשלת אחדות מההתחלה מוססת על כחול לבן וליכוד. הוא התנגד, הוציא אפילו מאמר לפני...
אבל אתה אומר לא תלכו לזה בוגי אלון לממשלה כזאת בראשות ביבי, גם לא במחיר בחירות רביעיות?
אנחנו בחירות רביעיות, הוא רוצה בחירות רביעיות. הרי איך אפשר לתת אמון במה שאפילו התנסינו איתו במתווה הנשיא? הנשיא הציע מתווה כדי באמת לאפשר נתניהו לרדת בכבוד מהבמה. נתניהו לא אימץ את מתווה הנשיא, הוא מצא מתווה משלו, בלי להיכנס כל הפרטים.
הוא דווקא אימץ את מתווה הנשיא בשלב מסוים, הלך אפילו יותר רחוק, אבל הנשיא עצמו אמר אתמול שהמתווה שלו עדיין על השולחן. גם מבחינתך מתווה ריבלין עדיין על השולחן.
על ידי נתניהו, אם אתה רוצה...
אבל על ידך הוא מתקבל?
בהתחלה כן, אבל מה שקרה זה היה צריך להיות מתווה בין כחול לבן לליכוד, ונתניהו בא עם לא חסינות, הוא לא בא עם הליכוד. נאמר בפירוש עם הרשת כתבי אישום, הוא יוצא לנבצרות מלאה, והוא לא רוצה לצאת לנבצרות, כבר עכשיו אחרי כתבי אישום, כבר במשפט ביום שלישי הקרוב, הוא לא רוצה לצאת לנבצרות. נבצרות מלאה, זה, הוא יהיה לו תואר ממלא מקום ראש הממשלה, אבל הוא לא חבר וכינו קבינט, אין לו שום סמכויות, הוא יתעקש שכן יהיו לו, לכן הוא לא קיבל את מתווה הנשיא. על פי מתווה הנשיא, הוא עכשיו צריך להיות בנבצרות.
כן, נכון, אבל זה אם הייתם מקבלים את המתווה הזה אז. אנחנו נמשיך לעקוב כמובן אחרי ההתפתחויות הפוליטיות ועד כמה לקורונה תהיה השפעה גם על זה. בכל מקרה, תודה שהיית איתנו הבוקר. משה בוגי אלון, כחול לבן, יום טוב.
תודה גם לך, אילנה, ושזה ימים טובים יותר.
לגמרי. ואנחנו מדלגים חזרה לקורונה. עכשיו אנחנו עם דוקטור דלית גוטלר מפנימית וב בבית החולים איכילוב. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה, מה שלומך?
אני בסדר, אבל אותך צריך לשאול מה שלומך. את בבידוד, נכון?
נכון.
ואת בעצם היית, מה שנקרא, הראשונה לזהות אותו חולה שהגיע לבית החולים איכילוב עם מקור הדבקה לא ידוע, וזה אותו חולה שעכשיו למרבה הצער נמצא במצב קשה, הוא חזר אחר כך עם דלקת ריאות, ואת הבנת משהו שאחרים לא הבינו.
אני קודם כל רוצה לפתוח באיחולי החלמה מהירה למטופל הזה וליתר החולים בכלל. מחזקת את המשפחה שלו מרחוק ומאחלת להם ימים טובים יותר.
עכשיו, את נמצאת שם כשהוא מגיע בלילה של יום שני.
נכון.
והוא מתלונן על מה?
הוא מתלונן על חום שהוא סובל ממנו כבר 8 ימים, שיעול, יבש ועייפות, שזה בדיוק 3 הסימפטומים הנפוצים ביותר של הווירוס. וזהו, ואז אני גם רואה שהוא בעצם עובד רשות שדות התעופה, שזה מה שמדליק לי את הנורה האדומה.
ואת מבינה אבל ששם, צריך לומר שעד עכשיו לא דיברת, והיה שם איזשהו פספוס בעצם, כשהאיש שוחרר לביתו, וכשאת רואה שהוא עובד בנתב"ג, את אומרת לעצמך מה?
כמו שאמרתי, מדליק לי נורא אדומה, שנכון שהוא לא נופל תחת ההנחיות הנוכחיות של משרד הבריאות, אבל איכשהו בעיניי, בגלל תחום העיסוק שלו, אז היה נראה לי שכדאי שאני אתייחס אליו כחשוד.
ואז מה קורה?
אז בעצם ברגע שאני מבינה שהוא הולך להגיע אלינו למחלקה, אני יוצרת קשר ובהחלטה משותפת יחד עם האחות האחראית שלנו במחלקה ומנהל המחלקה, אנחנו מחליטים להכניס אותו לחדר בידוד, על מנת שלא יגיע במגע, לא יבוא במגע עם מטופלים אחרים. והוא נשאר בבידוד הזה למעשה עד שגם נלקחת הבדיקה שמאשרת את כך שהוא חולה.
בשלב הזה, כשאת בודקת אותו, מה היה מצבו הרפואי?
אז יש את מה שנקרא המדדים האובייקטיביים, החום, הלחץ הדם שלו, הוא בסך הכל היה במצב טוב ויציב כשבדקתי אותו, אבל משהו ככה הריח לי לא טוב. זאת אומרת, הבנתי שנמצא מולי מישהו שהוא לא, שזה לא איזה צינון עונתי פשוט, שזה משהו קצת מעבר. הוא באמת היה נראה סובל.
שזה אגב, זאת הייתה עיקר הטענה של המשפחה, שהם ניסו לומר גם קודם לכן, שהוא לא מרגיש טוב, שהוא עובד בשדות התעופה, שיש סיבה לחשוש מקורונה, אבל התשובה שהם קיבלו מהצוות הרפואי, זה ההנחיות של משרד הבריאות אומרות, שאם הוא לא היה ליד חולה מאומת וכן הלאה, אז אין סיבה לבדוק אותו.
אני חושבת שאנחנו נמצאים ככה בעיצומו של אירוע מתגלגל. זה וירוס שבעצם הידיעות שלנו לגביו משתנות לא אפילו מדי יום, אלא מדי שעה. ודברים כאלה יקרו בעודנו לומדים. זה חלק מהעניין.
שזה אומר משהו על המקצוע שבחרת בו.
כן, לומדים, ממשיכים ללמוד כל הזמן, כל החיים.
תגידי, וכשהגיעה התשובה החיובית, שהחולה הזה שאת היית איתו וטיפלת בו והיית קרובה אליו פיזית, הגיעה התוצאה החיובית שהוא נדבק בווירוס הקורונה, בכל זאת את מחסירה פעימה?
אז קודם כל, אני נאמר לי שהתשובה תהיה עוד מספר שעות, ואני בעצם אחרי תורנות, אחרי 24 שעות בבית החולים, ואני מחליטה יחד עם בעלי על מנת להגן עליו ועל הקטנטנים בבית שאני לא חוזרת הביתה לפני שיש תשובה. ואני בעצם ממשיכה להמתין בבית החולים, אני מגיעה כבר ל-30 וכמה שעות בעצם בתוך בית החולים, ובאיזשהו שלב אני מבינה ש... זאת אומרת, פשוט התעייפתי, אז נסעתי הביתה, אבל לא באתי במגע עם אף אחד מהרגע שהייתי איתו. עם המטופל.
ולך כבר יש תשובה של הבדיקה שלך? ולך כבר יש תשובה של הבדיקה שלך? לך כבר יש תשובה של בדיקה שלך?
אני עדיין לא פיתחתי סימפטומים, ואני כבר נמצאת בבידוד, אז לא לוקחים בדיקה למי שאינו מפתח סימפטומים.
אז אנחנו נאחל לך הרבה בריאות, וממש תודה שהיית איתנו, ו... באמת שיעבור קל ומהר הבידוד, ושיהיו
תודה, רק תודה. שירות טובות. ואני רוצה, גם להודות למחלקה שלי ולמנהל המחלקה שלי ולכל הצוות על העבודה המשותפת שעשינו.
הנה, כולם קיבלו תודה. יום טוב, רק בריאות.
יום טוב, תודה.
ועכשיו אנחנו כאילו נוטשים את סוגיית הקורונה, תכף תבינו שלא עד הסוף. לואיס וקלארק היו מלכי הקומדיה, 43 שנים, הם גרמו לקהל לשאוג מצחוק מדי ערב, יום אחד נפרדו, ירדו מהבמה בלי להביט לאחור, עד שהדור הצעיר משכנע את השניים לחזור למופע חד פעמי, שהופך לאירוע רב נפגעים, מטאפורית כמובן. זאת עלילת הקומיקאים מאת ניל סיימון, ואצלנו, בתיאטרון חיפה, הקומיקאים הם מוני מושונו ושלמה ברבא. שלום חברים, בוקר טוב.
בוקר טוב,
כן מצוין. ואתם עולים אתמול על בימת תיאטרון חיפה למה שאמור להיות המחווה המרגשת, והקהל החיפאי מגיע בטח אחרי שנח צהריים, ואז מה קורה?
מה שקורה? זו הייתה אמורה להיות הצגת הראשונה שלנו בחיפה, אחרי תהליך ארוך של חזרות, שהרגשנו בו מאוד נעים ונוח וכיף, כי היינו מבודדים. ואז זהו, מודיעים לנו ממש שנייה לפני שאנחנו מתחילים את ההצגה, לא שנייה, איזה חצי שעה לפני, שזהו, שהתקבלה החלטה שאסור לנו להופיע לפני, אסור להתקהל מעל 100 איש, וזהו, בזאת תוחלט לסיים את הסיפור. תחושה, את יודעת, המצמצה של אכזבה, אבל מצד שני, תחושה של אין ברירה, אז קצת מבלבל.
בסיטואציות האלה, מוני, מי מכם המבוגר האחראי?
מיכאל,
סליחה, אני מתנצלת, אני לא יודעת, אולי אפקט
הזה. לא, אין מה להתנצל, המבוגר אחראי בסיטואציה, בכלל על הבמה, הוא מיכאל, הבן של מוני, שמתגלה כשחקן נפלא וכאיש בוגר במיוחד.
האמת היא שהוא מאוד אחראי ובוגר, וכן, ומיכאל גם משתתף בהצגה, נכון.
עכשיו, אני חייבת, כן, קדימה.
לא, אני סתם, היא פתאום באסוציאציה שלא קשורה להצגה הקומיקאים. אני לא יכול להיזכר שלפני כמה חודשים היה כנס של שמנים ואנשי רוח בהוואי שטענו שהמשבר האקולוגי הוא כל כך חמור ודחוף, ואם אנחנו לא נתערר, הטבע יכריח אותנו להתעורר. הם שלחו נציג לפה, שאני במקרה הייתי בכנס בצפון, הוא אמר, בזמן שאנחנו רבים בין ימין לשמאל, האדמה תבלע אותנו, חבר'ה תתעוררו. אתם קונים מוצרי פלסטיק מסין, כשסין זה מקום שבו מיליונים נמצאים במחלות ריכוז בנוסח מלחמת העולם השנייה.
כן, אבל ברבה, מה החזרת אותנו לקורונה, ואני רציתי לדבר איתכם כדי קצת לברוח מזה. תגיד, מוני, אני חייבת לשאול אותך, אתה הופעת עם כל כך הרבה אנשים, חברים, קולגות, שחקנים אחרים, מה אחרת עם ברבה על הבמה?
אחרת עם ברבה זה משהו, את יודעת, של משהו, איך להגיד לך את זה, חשמלי, חיבור באמת מיוחד במינו, של הפכים, של ניקודים, של דמיון רב של אחד ואחד מהשני. ויש תחושה שאנחנו סומכים כל כך אחד על השני, שברגע שאנחנו נמצאים על הבמה, קורה אותו דבר מיוחד שיש לבדרנים שאפשר לקרוא להם צמד. את יודעת, יש הרבה שחקנים שמשחקים בקומדיות, אבל הם לא ממש צמד, הם לא, כי יש לזה סוג מסוים של נוסחה להיות צמד, ובין היתר זה, את יודעת, זה ניגודים, הפכים, דמיון, וזה מה שאני חוזר על עצמי, אבל זה משהו מאוד מיוחד.
לא, אבל עכשיו אני רוצה לשמוע, מעניין אותי מהצד שלך ברבה, כי אתה תמיד היית המוטרף, הפסיכי, חסר הגבולות, ואתה מוצא את עצמך עם השנים מחפש עוד פעם את הדבר ההוא, או להפך, מחפש משהו טיפה אחר?
לא, זה לחזור לחיקו של מוני, לחיק הקומדיה המיתולוגית הקלאסית, זה מנוחה גדולה וניתוק ראוי בימים אלה. הקהל שהגיע לחזרה עם קהל אמר שזה בכלל מסיבת מחזור, כי אתם הייתם איתנו בכל התחנות, וזה בכלל לא רק הסיפור שלכם, אלא זה גם הופך לסיפור שלנו, והכל נהיה מאלה הם חייך כזה קונצנזואלי, כזה חברתי, והקהל לא עוזב ובא אל הבמה, וזה הופך הכל לאיזה מין אירוע כזה של חיבוקים, גם ברוח הנוסטלגיה השלטת, אבל גם איזה מין מקום של חמימות שקצת נראה קצת חסר בחוץ.
אז אנחנו רק נקווה שכמה שיותר מהר תעלו בחזרה על בימת תיאטרון חיפה עם הקומיקאים לואיס וקלארק, מוני וברבה. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, יום טוב.
תודה אילנה.
יום מצוין, בריאות.
ביי ביי. להתראות. עכשיו גילוי נאות, בעצם וידוי אישי מעומק הלב. אני מכורה לפאודה. לא רק בגלל שזאת סדרת טלוויזיה נהדרת, אלא בגלל שהיא נוגעת במקומות הכי רגישים וכואבים ויפים וקשים של הסיפור שלנו. והסיפור הוא על יחידת מסתערבים, סרוטים כל אחד בדרכו, שנלחמת בגדולי המחבלים, וגם המחבלים פתאום מקבלים פנים ושמות ופחדים ואהבות. בקיצור, פאודה הפכה את המציאות ואת האין פתרון לדרמה סוחפת, ובמרכזה דמותו של דורון קביליו. הלו, ליאור רז, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה, מה שלומך?
אני יודעת, מתמודדת, אבל הערב פרק סיום העונה השלישית, אני כמובן מחכה בדריכות להבין מה יצליח בשאר לעולל אחרי שהוא נכנס למנהרה. אתה מוכן לפחות לגלות לי אם יהיה סוף טוב לעונה הזאת?
אני לא חושב שיש סופים, אין דבר כזה סוף טוב בפארדה.
אין סופים טובים. נכון, וזה תמיד הסוף הוא התחלה של, כן, של העונה הבאה. אבל תשמע ליאור, העונה הזאת לפחות חצי ממנה פחות או יותר קורה בעזה, והכוח פועל בלב עזה, קצת כמו הכוח המיוחד שפעל בחאן יונס בנובמבר 2018, ואי אפשר להתעלם מהדמיון המטורף בין העלילה למציאות. מה הקדים את מה? אתם כתבתם את הפרקים האלה על הכוח שנחשף בלב עזה לפני או אחרי הפעולה בחאן יונס?
הרבה לפני, וכשהפעולה קרתה אנחנו היינו בשוק, ואנחנו די מקושרים, אז אנחנו גם יודעים בדיוק מה היה שם. וזה הפתיע אותנו מאוד, זה גרם לנו להיות ממש, היינו בשוק שזה קרה, והמציאות, את יודעת, אנחנו הקדמנו אותה כמו שכמה פעמים קרה בפאודה, זה לא הפעם הראשונה.
עכשיו, אחד הדברים הנוספים שקרו העונה, שקרו גם בעונות קודמות, מעבר באמת להמון דברים, אתה יודע, אני גם חיה את זה נורא באינטנסיביות, כי הרבה פעמים זה דברים שאנחנו עושים עליהם כתבות, ושוקעים בתחקירים, ופתאום אפשר לראות את פרטי הפרטים ואת הניואנסים שבהם אתם מדייקים כחוט השערה, אבל יש עוד משהו שהוא חוזר על עצמו בפארדה, וזה ההתעקשות שלכם להפוך, כמו שאמרתי, גם את הרעים לבני אדם. למקדסי יש אימא, וקשר חם איתה, ולהניאל ג'אברי יש בת שבשבילה הוא מוכן לעשות הכל, ולבשאר יש חלום להיות מתאגרף, מצטיין. יש אבל נקודות, ליאור, שבהם אתה יודע לומר לי, כלומר, דוגמה שאתה יודע לתת לי, שאמרתם לעצמכם, אי אפשר, בסדרה שהולכת לקהל ישראלי, אי אפשר ללכת כל כך רחוק עם האנושיות של המחבל?
תראי, אנחנו בעצם מייצרים סדרת טלוויזיה. אנחנו לא מראים את המציאות. יש פה המון דברים בדיוניים והמון דברים דמיוניים. כדי לייצר סדרת טלוויזיה טובה, אתה צריך שלרע יהיו פנים. אתה צריך של האויב יהיו פנים. אתה לא יכול, ואני כשחקן, גם אני זוכר, תמיד אמרתי בחדרי כתיבה שלנו, אני רוצה לרצות לשחק את כל התפקידים. אני רוצה שלכל תפקיד יהיו הרבה, כל דמות יהיה עגולה מספיק כדי שגם אני ארצה לשחק אותה. ואני חושב שככל, יש משפט שאומר, the better the villain, the better the movie. וככל שהרע יותר טוב, אז הסדרה יותר טובה, זה מדהים מה שזה עושה לאנשים. זה מדהים, אני רואה אנשים ישראלים מכל המגוון הקשת הפוליטית שמזדהים פתאום עם הכאב של הצד השני, וגם הפוך, גם ערבים מכל העולם שמזדהים פתאום עם הצד הישראלי. אני מקבל תגובות מכל העולם.
אבל אותי מעניין עם מי אתה מזדהה, כי אתה יודעת, אני מסתכלת לאורך העונה הזאת על מערכת היחסים שלך עם אותו בשאר, מתאגרף צעיר מחברון, ילד שרוצה להצליח בספורט, ואתה מגיע כמובן סמוי, מסתערב, ואתה בתפקיד מאמן האגרוף שלו, ובסוף בגללך הוא הופך לאיש חמאס. בגללך הוא הופך, אני לא יודעת עוד מה יקרה בסוף, אבל אולי למחבל. כן, לא בגלל ליאור, בגלל דורון.
מה דורון? כן, אז תראי, דורון הגיע לעונה הזאת שבור אחרי שדאש ניסו לחטפו אותו, והבן שלו היה מול, ראה אותו הורג בן אדם. אנחנו רצינו להתחיל את העונה, כל פעם זו שאלה תמיד, שאנחנו שואלים אותנו עכשיו את עצמנו על עונה 4, איפה אנחנו מתחילים עם דורון, איפה הוא נמצא אחרי כל הכאב, כל מה שעובר עליו, כל ההשסדים שלו, זה גיבור שמפסיד כל הזמן, דורון הוא גיבור שמפסיד, הוא לא גיבור שמנצח. למרות שזה נראה שהוא מנצח.
כן, הוא מפסיד את המשפחה שלו, הוא מפסיד את אשתו, הוא מפסיד את הבן באיזשהו שלב. הוא מפסיד את החיים שלו.
נכון, זו דמות מופסדת. זה היופי של הגיבור הזה, שהוא גיבור שהוא לא גיבור.
שזה מדהים, ליאור, שזאת הדמות שאתה חווה, כשאתה, ליאור האמיתי, חווה את ההצלחה הגדולה של החיים שלך.
זה נכון, אבל זה גם החיים של, כאילו, אין גיבורים בחיים באמת. אנחנו לא גיבורים. גם עם הצלחה מאוד גדולה, אתה מרגיש את הדברים הקטנים שאתה בהם מפסיד. אני לא מרגיש, את יודעת, גם דורון לא גיבור וגם אני לא גיבור. ושנינו נלחמים על החיים כל הזמן.
אתה יודע, אני קראתי לא פעם, ודובר לא פעם על האירוע המכונן שבאיזשהו אופן היה גם המנוע, או אחד המנועים מאחרי פאודה, צריך לומר סדרה שכתבת יחד עם אבי סחרוף, קולגה שלנו, וזאת אהבת, כן, של שנינו אני מקווה, אהבת נעוריך איריס שנרצחה בפיגוע לפני הרבה מאוד שנים. ובעצם רק לאחרונה, או אני אשאל את זה אחרת, אתה זה משהו שהסדרה עזרה לך להבין יותר?
אז אם עזרה להבין את הצד השני, לחלוטין לא.
לא, 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 להתמודד עם האסון עצמו.
להתמודד, בוודאי, תראי, על איריס, אני לא דיברתי מעולם עם אף אחד, זה היה פצע כזה שהשארתי אותו סגור אצלי, ולא פתחתי אותו. וכשאבי, שהכיר אותה, אמר לי בואו גם נכתוב עליה, אמרתי, לא רציתי בהתחלה, לא רציתי להיכנס לזה, אבל בסוף זה קרה, ובסוף דיברנו על זה, ובעצם הדיבור, בעצם זה שאני מדבר איתך עכשיו אל מול כל עם ישראל, בעצם, כל המאזינים שלנו, זה סוג של תהליך ריפוי מטראומה שעברתי, וכן, בוודאי, זה גרם לי במלא, לא רק לגבי איריס, לגבי הרבה טראומות שכולנו, שאני חוויתי בחיים שלי, ההתעסקות בסדרה, מאוד עזרה לי להברים, אם אפשר להגיד את זה ככה, או בעצם לחיות הרבה יותר טוב עם עצמי עכשיו.
ולאמרי להצלחה הגדולה, ושמה פאודה. ליאור רז, אנחנו נצפה כמובן בדריכות בפרק האחרון, ותשמע, היום אומרים רק בריאות, אבל גם הרבה הצלחה. מה אתה אומר?
היום ב-10 ב-10, ובאמת רק בריאות, ותשמרו על עצמכם כולם, כל מי ששומע אותנו, לא להשתהל אחד על השני.
ואם לא, תמיד יהיה לנו את דורון שיבוא לשמור עלינו עם אקדח בחגורה והמבט של רצח בעיניים. ליאור רז, תודה רבה, בהצלחה.
תודה אילנה, ביי.
להתראות. זהו זה, אנחנו סיימנו את המהדורה האחרונה של נכון להבוקר לשבוע הזה. ערך מרון ססון, הפיקו איתי חזן ויולי שפירה, על הביצוע הטכני זוהר צייג, עורך הדיגיטל הוא רפאל כהן. מיד אחרינו קרן מרציאנו ואודי סגל, מחר יהיו כאן ברדוגו ונעמה סיקורל, ביום ראשון יהיה כאן כרגיל ישי שנרב. תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע בריא ורגוע. שבת שלום.
התוכנית בחסות חברת י"ח דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
אתם מאזינים לגלי צה"ל.
עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
יום פתוח, יום חמישי 19 במרץ, 3 בצהריים, חדש, מעונות סטודנטים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, לומדים הנדסה באווירה ירושלמית.
שלום, כאן טוביה צפיר, אתם יודעים מה זה יידיש ומאמה?
או-הו,
צריך לפחות 10 שיעורים כדי להבין. אתם מוזמנים לראות את הכוכבת מרים פוקס ושחקני התיאטרון בקומדיה החדשה עם היהודייה ב10 שיעורים. תיאטרון יידיש פיל, כוכבית 67-97.
אפשר לחלום על אקדמיה אחרת. ואפשר להירשם לתואר באקדמית כנרת בסביבת לימודים אישית. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-19 במרס. למידע חפשו בגוגל Personal Academy או חייגו 1-800-20-90-20.
האקדמית כנרת, הנדסה חברה ברוח.
במהלך השבוע יש המון רעש והמון חדשות.
כל הזמן מתעסקים באקטואליה, מעניין, אבל לא שקט.
כיף שביום שישי אפשר לגעת ברוח.
להגיע לסיפור טוב מעולם התרבות וגם לאימותים שמסביב.
רצועת התרבות של גלי צהל. ב-9, יואב גיני עם מה יהיה. וב-10, מולי שפירא עם בילוי נעים. שישי בבוקר, קצת תרבות וגלי צהל.
חיילי תותחנים, גולני וגבעתי, היכונו. היום, ניידת הידידות של הקרן לידידות, קרן ליבי, האגודה למען החייל, וגלי צהל מגיעה להרים לכם את מסע הקומטה עם מוזיקה, פינוקים והפתעות.
אתם עוד פה? לכו להתפנק, בפקודה.